ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף קוף דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף קוף דלד עמוד א'. המקבל שדה מחברו והובירה, לשון בור, כלומר לא חרשה ולא זרעה, שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו. עושים הערכה כמה שדה כזה עם כל הנתונים השונים היה אמור להפיק מבחינת כמות תבואה, כמות פירות, ירקות, והשווי של אותו כמות, אותו מקבל, אותו פועל, אם אנחנו עוד מעט נתייחס אם מדובר באריס או קבלן או חוכר, שכך כותב לו: אם עוביר ולא עביד, אשלם במיתפה. אם אני אשאיר את השדה בור ולא אעבוד ולא אעשה לו בפעולה ראויה לה, כמו שרשי אומר, אשלם במיתפה. אומר רשי, שמין אותה כגון בקבלנות, דהיינו אריסות, שההסדר בין הבעל הבית והפועל הוא אחוזים שקיבל למחסה לשישו לוויה. אבל בחכנות לא שייך הדין הזה של המשנה. למה? דמי שמין איקה, אין צורך להערכה, כי בחכירות, כמו שלמדנו בדפים הקודמים, חכירותו ייתן לו. זה כמות קבוע מראש אותו עובד ייתן לבעל הבית, לא קשור לכמויות ואחוזים וכו'. אז המשנה הזאת היא מיוחדת לאריס, דהיינו הקבלנות, ולא חכירות. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שציירנו צורת בית, רשימה של תנאים שהיו דורשים לשון הדיות. הביטוי הזה מופיע עם פס כפול בגמרא, והעניין הזה של דורשים לשון הדיות, הוא מופיע במגוון נושאים: 1. אריסות, 2. קורבן, אשתו, 3. ממזרות, 4. משכון, 5. כתובה. מה הכוונה לביטוי הזה דורש לשון הדיות? ברש"י כתוב שהרגילו הדיוטות לכתוב שלא כתקנת חכמים. זה לא מדובר פה על תקנת חכמים, אלא לשון שאנשים התרגלו לכתוב, היה דורש הלשון לפסוק הדין אחריו. זה לגבי כל אחד מהתנאים האלו. תוספות מוסיף קצת, תוספות אומר היה דורש לשון הדיות לשונות שלא תקנו חכמים לכתוב, אלא הדיוטות הורגלו לכותבם, היה דורש, כל אחד מהתנאים האלו היה דורש, ואפילו לא כתב, כאילו נכתב. תהי דווקא כשכתב מה היה דורש, פשיטה שיש לו דקי מה שיתנה, תהה לאו אסמכתה. אנחנו לא מדברים על אמירה שמוגדרת כאסמכתה שהאומור לא מתכוון אליו. עכשיו אנחנו בתוך הגמרות המסומנות, אפשר לראות הרשימה ממוספר עד סוף העמוד, כאן אנחנו נגיע לארבע, וראש עמוד ב', רבי יוסי היה דורש לשון הדיות מספר 5. הגמרא, רבי מאיר היה דורש לשון הדיות, וכפי שאמרנו מקודם, היה פוסק דין על פי אותו לשון. תניא, רבי מאיר אומר, אם עוביר ולא עביד, אשלם במיתפה. הנה הפועל הזה, האריס, מתחייב שאם הוא לא יעשה את הפעולות הנדרשות להצמחת השדה, הוא ישלם במיטב. רבי יהודה היה דורש לשון הדר. תניא, רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכן כל קורבן וקורבן שהיא חייבת. האדם שמתחתן מתחייב להביא את הקורבנות של אשתו, קורבנות שהיא חייבת בהן, לא כולל נדרים ונדבות שלה. ואם הוא אדם עשיר, אז הוא יביא את הקורבן בהתאם, ללא קשר לאשתו, אם היא הייתה עשירה או לא. גם אם היא לא הייתה עשירה, נגיד שהיא הביא מעט כסף איתה עם הנדוניה שלה לנישואין, אם הוא עשיר, הוא חייב להביא את הקורבן בהתאם. אנחנו לא כעת נרחיב בנושא הזה של רמות שונות של קורבנות, אבל ידוע שיש קורבנות שבתורה הם נקראים עולה ויורד. דהיינו, אם האדם עשיר, אז יביא נגיד פר, אם הוא עני, הוא יביא מנחה במקום. שכך כותב לה, והנה הלשון שאמרנו מקודם, לשון הדיוט, אחריות דעית לך עליי מן קדמת דינה. אני יחד איתכם רוצה ללמוד קטע בתוספות שמתייחס לאמירה הזאת, אחריות דעית לך וכו'. בתוספות שמנו גם דיבור מתחיל, הכי לרסינן, יש לנו כוכבית, שורה רפית של התוספות, שכך כתב לאחריות דעית לך עליי מן קדמת דינה, פירוש. כל קורבנות שהייתה חייבת קודם שניסית לו, יביא בעבורה, שכתב לה אחריות דעית לך שאת חייבת יאי עליי מן קדמת דינה, אפילו חובות שקדמו לנישואין. ודווקא בקורבנות שאין חובה לחפרתה, כגון לידה, וזיבה, וצרת, או להכשירה לאכול בתרומה, או לשתות ביין, אם היא נזירה. אז הקורבנות האלו, הוא הבעל מתחייב להביא עבורה. וזה שוב פעם, תודות למשפט, אחריות דעית לך עליי מן קדמת דינה, זה מחייב אותו להביא אותם קורבנות. הלל הזקין היה דורש לשון הדיוט, דתניא, אנשי אלכסנדרי היו מקדשים את נשותיהן, ובשעת כניסתן לחופה בין אחים וחוטפים אותם מהן. מדוע פה איסור אשת איש? וביקשו חכמים לעשות ביניהם ממזרים. אותם ילדים שיוולדו, הם יהיו ממזרים. הרי האנשים האלו התקדשו לגברים, ובאו אותם אחרים וחטפו אותם, את הנשים. אמר להם הלל הזקן, הביאו לי כתובת עמכם. כנראה הוא מדבר מול אותם בנים, בנים של, שרצו לדון אותם כממזרים. אז הוא ביקש שיביאו את הכתובה, כתובת אמותיהם שהיו נכתבים ביום אירוסין. הביאו לו כתובת אמן, מצא שכתוב בהן, והנה הלשון שאמרנו דורש לשון הדיוט. מה היה כתוב? אותם שקידשו את הנשים, כתוב, לשתיכנסי לחופה, הבי לי לינטו. תהיינו, זה מין קידושים על תנאי, לא קידושים מיד, אלא הקידושים יחולו רק בכניסתן לחופה, והחטיפה שתיארנו פה שבאו אחרים וחטפים אותם, זה היה לפני החופה. אז לפני החופה בפועל אנשים לא היו אשת איש, ולא עשו ביניהם ממזרים, וממילא אין לדון את הבנים האלו כממזרים. רבי ישוע בן כורחה היה דורש לשון הדיוט, דתניא, ישוע בן כורחה אומר, המלווה את חברו לא ימשכננו יותר מחובו, שהמלווה לא ייקח משכון. מה שכתוב ימשכננו, רש"י אומר, על ידי שליח בית דין במשכון שהוא יתר על חובו. קורה שהלווה לא שילם, או חוששים שאולי הוא לא ישלם את החוב, אז בית דין נותנים אפשרות למלווה לקבל מהלווה משכון, אבל רבי שואה אומר שיש להקפיד שהמשכון לא יהיה יותר מחובו, שכך כותב לו, והנה שוב פעם הלשון הדיוט, תשלומת דעית לך עליי כל קבל דיחי. אנחנו מסתכל ברשי שכך הוא כותב לא, תשלומת דעית לך עליי כל קבל דיחי אם משיב לו את האבות. אבות זה המשכון. אם המלווה מחזיר את המשכון ללווה, כמו שכתוב בתורה שאם מדובר בלווה עני ויש לו צורך להשתמש במשכון, אז מצפים מהמלווה להחזיר את המשכון ללווה לזמן מרובה, שמין את המשכון וכותב לו זה בשטר, יהיו לך כל תשלומים עליי לפרע ממני דמי משכון זה. ואם משכנו יותר על חובו, נמצא הגובה שלא כדין. עכשיו הגמרא מעלה קושיה. תאמה דכתב להכי. בגלל שהוא כתב כך, אז המלווה יכול לקבל את תשלום החוב מאותו משכון. היי, לא כתב לאחי, לא קניה. אם הוא לא היה כותב, זה לא היה תופס, דהיינו המלווה לא היה יכול לגבות את חובו מהמשכון. והאמר רבי יוחנן, משכנו והשיב לו המשכון, אם מלווה לקח משכון מהלווה והחזיר את המשכון, הוא מת, והלווה הזה מת, שומתו מעל גבי פניו, המלווה יכול לגבות אותו משכון. וזה, מה העניין פה? בדרך כלל ידוע שמטלטלין, מטלטלין דייתמי לא משבדי. מלווים לא גובים חובותיהם ממטלטלין של, נגיד, מטלטלין של לקוחות, מטלטלין של יתומים, לא משתבדים לחובת אביהם. אבל כשמדובר במשכון, שהמלווה עצמו בעצם עשה עליו קניין בחיי המלווה, הלווה, רק החזיר לו, ועם הזמן הוא הלווה מת, הוא המלווה גובה מהמשכון. אומר רשי, תמה לכתב לי אחי, כלומר, למה לי למכתב לי? למה יש צורך לכתוב את המשפט תשלומת דעית לך עליי כל קבל דיחי? ואמר רבי יוחנן, משכנו, ואומר רשי, משכנו, והשיב לו את האבות, ומת הלווה, שומתו המלווה מהבנה, ולא אהב כשאר מתת לידיעת מידה לא משתבדי לבעל חוב, וכיוון דמשכני, מאחר שהוא לקח אותו כמשכון, המלווה לקח את המטלטלין האלו כמשכון, קניה, כי דידי, לגובה זה נחשב כאילו שלו, לשם גבייה. אז השאלה נשאלת, למה בכלל יש עניין לכתוב את הכתיבה הזאת, טוב, לשון הדיוט, תשלום תדית לחלי כל קבל דיחי, אומר הגמרא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אהני כתיבה לגרעון. עכשיו זה משפט מאוד מאוד קצר, נפקר ברשי, אהני כתיבה לגרעון, השטר מועיל לפיחות דמיו. אם יפחיתו דמי המשכון שנשתמש בו הלווה, ייפרע משאר נכסיו ככל הכתוב בשטר. ממשיך הגמרא, רבי יוסי היה דורש לשון הדיוט, תניא, רבי יוסי אומר, מקום שנהגו לעשות כתובה מלווה, גובה מלווה, לכפול גובה מחצה. הברייתא הזאת זקוקה להסבר מפורט. רש"י בשורה השלישית, מקום שנהגו לעשות כתובה מלווה, שכל מה שכתוב בשטר כתובתה, והנה ציטוט משטר כתובה, ודין נדוניה דהנעלת מבין נשה לבית בעלה, זה הנוסח של שטר כתובה, נפרעת ממנו כשנתערמלה או נתגרשה כדרך שבעל חוב נפרע ככל הכתוב בשטר מלווה, כגון שכותבים בה, כמו שאנו כותבים, אחריות דנה קבילת עליי. ונמשיך כעת ברש"י, גובה מלווה, בעל גובה מאבי הבת כל מה שכתוב בכתובתה כאילו הלווהו. לדעתי מה שקראנו ברש"י זקוק להבהרה או הסבר נוסף. לשם כך אנחנו נלמד ביחד מה שמופיע בספר דבר יעקב. אני קורא מתוך הספר הזה אות ג' החלק השני, והר"ן והנימוקי יוסף מבארים על פי שיטתם. בכתובה מוזכר התחייבות האב לתת נדוניה לביתו, והתחייבות הבעל לתת כתובה לאישה כשתתאלמן או תתגרש. ודורשים מה שהבעל גובה מהאב ממה שהאישה גובה מהבעל. ולכן במקום שנהגו שהאישה גובה מהבעל כשתתאלמן או תתגרש כל הסכום שכתוב בכתובה, גם הבעל גובה מהאב כל סכום הנדוניה שמוזכר בכתובה. ומקום שנהגו לכפול, כותבים כפול מה שהתחייבו, והאישה גובה חצי מהסכום הכתוב בכתובה, גם האב משלם חצי ממה שכתוב. והוא מסיים, ומדברי רש"י נראה שלמד כפירוש הזה. חזרה לגמרא, כתוב וקראנו בסוף הברייתא, לכפול גובה מחצה. אומר רש"י, מקום שנהגו לכפול לשום את מה שמכנסת לו כפליים בדמיו. למה היו מנפחים את השווי של מה שהיא מכניסה לנישואין? בשביל כבוד, ולכתוב כפליים בכתובתה. וכשהיא יוצא, כשהיא למשל מתגרשת או נתעלמנה, אינה נפרעת אלא החצי, כי זה הסכום האמיתי שהבעל כתב לה. בגמרא נהר בלי זה שם, השם מקום גבו טילטה. בגביית הכתובה גבו שליש ממה שכתוב. למה? כי הם נהגו לכתוב פי שלוש. מרמר מגבי נמי שבחה. אומר רש"י, מגבי שבחה, כל מה שהיה כותב וכופל היה גובה מאבי הבת. הם האישה מתה והבעל גובה את, את מה שהיא הכניסה לנישואין, והוא גובה מאבי הבת, גובה ממש מה שכתוב. לא כמו שהספרנו לפני כן, שהם היו מנפחים ובפועל גובים רק חצי מזה, מרמר היה גובה את מה שכתוב. אמר לי רבינה, למרמה ואתני לכפול גובה מחצה. רבינה שואל על מרמה, איך אתה גובה מה שכתוב בזמן שאנחנו יודעים שכותבים בכתובה האב מתחייב סכום, והיו מנפחים את זה, כאילו מכפילים את זה, ובגביה שמגיע לשעת הגביה ממש יש לגבות רק חצי מהסכום שכתוב, ואיך אתה גובה את הכל כמו שכתוב? תשובה, לא קשה. הדקני מיני, אם היה קניין בין החתן ואבי הבת, אז גובה את הכל. הדלא קני מיני, אם לא עשו קניין אז לא גובים את הכל, אבל כמו שראינו בבריתא, גובה מחצה. רבינה משבח וכתיב לברטי, רבינה היה מנפח את הסכום ושהוא כותב לביתו, אמרו לי נקני מיני דמור, אז פנו לרבינה לעשות קניין על מה שכתוב. אמר להו, אי מקנה לא מכפל, אם נעשה קניין אז אני לא אכפיל את, את הסכום. אי מכפל, אם אני אכפיל את הסכום, אמרנו שזה עניין של כבוד, לא מקנה, אבל אני לא אעשה קניין על כך. ההוא גברה דאמר להו, מדובר פה אדם שעומד למות, נקרא מצווה מחמת מיטה, כמו שרשי כתב, אז במעמד הזה הוא אמר, הבו לה 400 זוזי לברתי, לבת שלי, בכתובתה. עכשיו זאת אמירה שצריכים לברר לאור מה שלמדנו בגמרא בארבע שעות הבאות, מעלה את השאלה. שלח רב אחא ברי דרב אבי לרקמי דרב אשי, הארבע מאה דאינון תמני מאה, כלומר שיכתבו 800 כדי שהגבייה יהיה 400, או 400, או מה שהוא אמר הבו לה 400 זוזי לברתי, הכוונה 400 זוזי שיכתבו 400 דאינון מתן, שבפועל זה 200, שהגבייה יהיה 200. אמר רב אשי, אז יש פה שני לשונות, אנחנו כתבנו בשוליים שני לשונות בתשובת רב אשי. בל נשכח שרב אחא שלח את השאלה הזאת לרב אשי. אז אמר רב אשי, חזינן, מסתכלים, בודקים, אי אמר הבו לה 400 זוזי, אם זה מה שהוא אמר הבו לה 400 זוזי, דאינון תמני 100, אז יכתבו 800. אי אמר כתובו לה 400 זוזי, בפועל זה דאינון מתן, זה יהיה 200 לגביה. אז זה ההבדל בין הבו לניסוח כתובו. איקה דיאמר יאמר רב אשי, חזינן, לשנה שנייה, בתשובת רב אשי, בודקים. אי אמר לכתובתה, אנחנו מדברים על הבו לה 400 זוזי, לכתובתה עם למד, 400 זוזי דאינון תמני 100. הכוונה אז שיכתבו 800, שהיא תקבל בפועל 400. ואי אמר עם בית בכתובתה 400 זוזי שיכתבו 400 זוזי דאינון מתן, בשלב הגבייה זה יהיה 200. וכאן הגמרא אומרת את דברה, חולקת על מה שנאמר עד כה. ולא היא, לא שנה דיאמר לכתובתה ולא שנה דיאמר בכתובתה, 400 זוזי שיכתבו 400 זוז דאינון מתן, והגבייה יהיה 200 זוז. עד דיאמר הבו לה סתמה, מה הכוונה? נראה לי לומר ש אם הוא אמר הבו לה 400 זוזי בלי להזכיר בכתובתה או לכתובתה, אז זה יהיה 400, אבל אם הוא מוסיף את הביטוי או המילה לכתובתה או בכתובתה, אז הגבייה יהיה רק 200. בשאלה אם תחת הכותרת מבנה רואים צורת כתר שמבליט את הביטוי ההוא גברה, נראה כמה מהם בשורות הבאות. מקרים מיוחדים הקשורים לאריסים, הנושא המיידי כתבנו אסמכתה, אריס שאמר היא מובלנה לה יאיבנה אלפה זוזי, אם אני אשאיר את השדה בור בלי לאבד אותו כמו שצריך, אני אתן לך 1,000 זוז. ההוא גב אומר הגמר דקביל ערה מחברי, הוא קיבל אדמה מחברו מבעל שדה לעבוד בה. אמר ואותו קבלן אומר, אי מובלנה, לשון בור, אי מובלנה לה, יאיבנה לך אלפה זוזי, זה הסכום עתק, עוביר טילטה, והוא איבד נגיד שני שליש, ונשאר, השאיר בור שליש מהשדה. אמרי נהלדאי, דינה הוא, דיה יבלי, תלת מאה וטלטין ותלטה וטילטה. מן הדין, אותו עובד שהבטיח על, על איך נקרא לזה, בורות כל השדה 1,000, אז כאן הוא השאיר בור שליש, שייתן שליש מ-1,000. רבא אמר, אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניא. הבטחה מוגזמת כזאת היא לא אמירה רצינית, זה אמירה שנקראת אסמכתא, זה נאמר רק כדי כמו להרגיע את בעל הבית, אבל הוא לא מחייב. ולרבה שאתה אומר שכאן זה אסמכתא, הוא לא מחייב, מה ישנה מהד אתנן, מה שונה זה ממה שראינו במשנה? אם עוביר ולא עביד, אשלם במיפה. אם אני אשאיר את השדה בור ולא אפתח אותו, לא אעבוד כמו שצריך, אני אשלם לך במיטבה, במיטב. הגמרא עונה, יש הבדל גדול. אתם במשנה לא כגזים, אין כאן איזו לשון גוזמה. הוא רק אומר שאם אני לא אעבוד בשדה, אני אשלם לך במיטב, אני אשלם להם כסף. אחה, כיוון דקאמר, מיותר יתרתה, גוזמה ביאמה הוא דקגזים. כאן הוא אמר, 1,000 זוז, שזה הגזמה, אז זה הוא זה. זה רק הגזמה ולא מחייב. ההוא גבוה דקביל ערה לשום שמי, אדם קיבל שדה כדי להצמיח בו שום, שום שהוא יקר מן החיטה. זרעה חיטי. למרות שהיה הבנה שהוא יגדל שם שום שמין, לא, הוא זרע אותו חיטים. ונוסיף פרט שחיטים יונקים או מכחישים את האדמה פחות משום שמין. נכון, שום שמין הם יקרים מחיטים, אבל גם, הם גם יונקים יותר מתוך האדמה. עבדה חיטי כשום שמי. כאן יש פס כפוף, עוד כמה שבוע, עוד פעם כזה דבר, ובשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה כתבנו שני מקרים שבהם האריס שינה, ובמקום לזרוע שום שמי שהם רווחיים, הם זרעו חיטים, ובכל זאת בעל הבית לא הפסיד, ובמקרה השני אף הרוויח. רשי בדיבור המתחיל ועבדה חיטים כשומשמי, הצליח זריעתו ואף החיטים הוקרו, ונמצא שלא הפסיד בעל הבית במה ששינה זה, ונסתכל כחש הקרקע. בנוסף לכך, האדמה של בעל הבית הוחלש פחות. אני אקרא עוד פעם, ונסתכל ככה שהקרקע שהיה נכחש בשום שמין יותר מן החיטים. חזרה לגמרא, סבר רב כהנא למימר מנקי לקחשה דערה, שיש על בעל הבית לוותר על הסכום שהיה מקבל מאותו פועל אדמה. איזה סכום? הסכום שהיה סופג בכחש הדיער אם היה זורע שם שום שמי. וכך אומר השי מנקלי בעל הקרקע מחלקו דמי כחש הדיער, מה שהייתה מכחשת אם היה זורע שום שמין יותר, אז הכחש היה יותר משזרעה חיטין, ולא ייטול בה חיטין שיעור שום שמין. שאותו בעל הקרקע לא ייקח החיטין באותו כמות או אותו שווי של שום שמין, שרי לא הכחיש כל כך מחמת החיטין. כי הסיבה לכך שיש לבעל השדה לוותר קצת, כי הוא לא הפסיד מה שמבחינת כוח הקרקע, יניקת הקרקע, אם היה זורע שום שמין. אבל זה כמו שגמר מה סבר רב כהנה, אמר לרב אשי, לרב כהנה, רב אשי חולק על הגישה הזאת, והוא אומר כך, אמרי אינשי ככה שערה ולא לקחו שמרה. וכאן רשי מסביר, אמר לי אמרי אינשי ככה שערה, כלומר היה לו לזרוע שום שמין אפילו הייתה מקשת קרקע יותר ולא יקחו שמרה. אמר זה הבעל הבית ליטול עכשיו פחות מבחינת כספית, הוא עכשיו לפי ההצעה של רב כהנה הבעל הבית ייקח פחות וירעב הוא וביתו. נמשיך בגמרא, ההוא דאבו דקבל הרע לשמשמי זר החיתי עבד החיתי תפי מן שומשמי. במקרה הזה החיתה היה התוצאה של החיתה הייתה יותר ממה שהיה אם היה זורע כמו שסיכמו. ורשי אומר, הוקרו החיטים והצליחה אותה שנה זריעת חיטים יותר משל שומשמין. ממשיך הגמר ואומר, סבא רבינו למימר, יאיב לי שבחה דבני בני. יש לבעל הבית לתת לפועל את אותו רווח בין החיטה לשומשמין. כי אמרנו שהחיטה, התוצאה של החיטה הייתה שווה יותר מהשומשמין. אותו הפרש יש לבעל הבית לוותר לטובת העובד. אמר לי רבחה מדיפת לרבינה, אתה הוא אשבח ערה לא אשבחה? מה אתה חושב שהפועל הוא זה שגרם את השבח ולא האדמה את עצמה שהצמיחה את החיטין? הגמרא לא ממשיכה לפסוק על פי רבינה אז בפועל שורה תחתונה כמה הוא ייתן, אבל בוודאי לפי רבחה אין לבעל הבית לוותר על כל אותו רווח שהרוויחה החיטים מעל השום שמין. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, היי עסקה פלגה מלווה ופלגה פיקדון. אם זה מצלצל קצת מוכר, אתם לא מדמיינים, למדנו על כאלו עסקאות בפרק איזו נשך במסכת שלנו, אבל אנחנו כאן נתייחס לזה בלי אותו רקע אלא מה שכתוב כאן בפנינו. הגמרא אמרי נהרדאי, היי עסקה פלגה מלווה ופלגה פיקדון. כש אדם מקבל מבעל הבית פרקמטיה למכור ולהרוויח, עושים הערכה שווי הפרקמטיה ואומרים שחצי ממנו הוא נחשב כמלווה וחצי ממנו נחשב כפיקדון. החצי שנחשב כמלווה, מהחצי הזה אותו סוכן יראה את רווחיו, ומאותו חצי שהוא נחשב פיקדון הסוכן הזה ישחר בפרגמטיה לטובת הבעל הבית. הבדל בין מלווה ופיקדון ידוע, זה ידוע מלימוד מוקדם במסכת, שבמלווה הלווה, כאן הסוכן הזה, הוא יהיה חייב גם על עונצין. כל מה שיקרה, אם יש איזה הפסד או עבידה, הוא יצטרך לפצות. אבל על חצי השני שנחשב פיקדון, הוא לא חייב על עונשין. אז עסקה כזאת, שסוכן מקבל פרגמטיה לסחור בו. עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללווה וניחא ליה למלווה. זה נקרא זה כותרת. בשורות הבאות אנחנו נבין יותר למה מתכוון הגמרא. אבל אנחנו כעת נפנה לרשי. היי עסקה, פלגה מלווה, פלגה פיקדון. אנחנו ברשי שורה ראשונה מתחת, דוגמה שורה ראשונה בשורות הרחבות. המקבל פרגמטי מבעל הבית, הוא קיבל סחורה מבעל הבית, ושם מלה כפי דמר שהיא שווה כאן, ועשו שומה כמה היא שווה במקום הזה, מקום שהוא קיבל מבעל הבית הסחורה, והוא אותו סוכן מוליכה למקום היוקר, ושם הוא ימכור את הסחורה למחצית השכר. אז הוא הסוכן ייקח לעצמו חצי מהרווח. חצי אחריות עונסים עליו כמלווה, וחצי אחריותה על בעלים כפיקדון. דהיינו הסוכן הזה לא מקבל על עצמו אחריות עונסים, אלא זה בעיה של הבעלים. אני אומר זה בעיה, כלומר אם קורה משהו, אז הבעלים קורה איזו מעשה אונס שמחסל, שפוגע בסחורה, אז הבעלים יספגו חצי מאותו הפסד. ממשיך רשי ואומר, תיקון רבנן תאח תקנת דניחה לאו לטוויו. נמשיך בגמרא. אני בתקווה שהדברים האלו יתבהרו. השתא דאמרינן פלגה מלווה. עכשיו שקובעים שחצי הוא נחשב הלוואה, ואנחנו פירטנו מקודם, החצי הזה יניב את הרווח לטובת הסוכן שקיבל את הסחורה. אי באי למשתי בי שיחה שפי יודמי, אם הוא יוצא להוציא חצי מהרווח לצורכיו האישיים. אומר רשי, ויבאי למשתי בי שיחה, אם רצה להוציא חציה בהוצאת ביתו, מוציא, שרי מלווה עליו אי. זה עכשיו הלוואה שהוא לקח, אז הוא יכול להשתמש בחצי, אני אמרתי מקודם חצי הרווח, לא, חצי שווי כל הסחורה. אבל זה מה שנהרדאי סוברים. אבל בא רבא, הוא חולק. רבא אמר, והכי קראו לעסקה. תאמר לי, הבעל הבית יכול להגיד לאותו סוכן, כי יאיבנה לך, כי יבינה לך, כשאני נתתי לך את, את כל הסחורה הזאת, לעסוקי בי, ולא למשתי בי שיחה. זה להתעסק בו כדי לראות רווחים, ולא לשתות בו שחר. אומר רשי, לעסוקי בי, מתוך שתסתכל בשלך, מאחר שאתה תראה רווחים באותו חצי שהם שלך, כמו שאמרנו, שלקחת, שאת קיבלת, עליך, קיבלת את הסחורה חציו במלווה, תתרח ותעסוק בה יפה. לכן אני מצפה שתשתמש בכל הסכום או כל שווי הסחורה כדי להרוויח. כי ככה יהיה לך דרבון להתעסק בו יפה. ממשיך הגמרא, אמר רב אידי בר אבין, ואם מת נעשה מטלטלין אצל בניו. אם הלווה, דיינו הסוכן הזה, אנחנו מגדירים אותו כלווה, אם הוא מת, החצי שהוא הלוואה נחשב כמטלטלין אצל בניו. מה זאת אומרת? אנחנו נגענו בזה מוקדם יותר. זה עניין של מטלטלין דיתומים, זה בעל הבית לא יכול לגבות מזה. אומר רשי, ואם מת הלווה והעסקה קיימת ביד בניו, כל הסחורה נמצאת ביד בניו, הרי חציה שהיא מיל ונעשית מטלטלין אצל בניו, אין הבעלים גובין ממנה. דמטלטל לדיאטמי לא משתבדי לבעל חוב. אבל שוב פעם, זה דעתו של רב אידי בר אבין. רבה, שוב פעם, רבה חולק, לכן בגמרות המסומנות אתם יכולים לשים לב שסימנו פס מקווקו אלכסוני תחת רבה, ובשני המקרים הוא מספר שתיים. אז גם פה רבה חולק, הרבה אמר להכי קראו לעסקה. לכן כאן בעל הבית שמוסר סחורה לסוכן נקרא עסקה, דימת לא יעשה מטלטלין אצל בניו. ורשי שוב פעם מסביר להכי קראו לעסקה שתהי קיימת תמיד ומתעסק בה וישמחו עליה בעליה שלא תינתן להוציאה. ואם מת לווה יגווה ולא תעשה כמטלטלין שלהם, כמטלטלין של אותם יתומים. וכיוון צריכה להיות קיימת, הסחורה הזאת צריכה להיות קיימת, איך אומרים, מגלגלים את הסחורה לרווחים ושוב פעם קונים עוד סחורה, כמו שכולכם יודעים, זה עולם המסחר. אז הסחורה צריכה להיות קיימת, סמיכתן עליה, הבעלים שנתנו את הסחורה הזאת מראש, הם סומכים עליה כמקרקעי, כדין קרקע. מה הקרקע אומר, מה זה אומר לנו? תאמה, זה לא כמה שתם נתרתי ליד ברחוב. למה באופן כללי מטלטלים שיתומים, נכון, אבא שלהם היה להם חוב לאיזושהי מלווה, והוא הלווה המת השאיר יתומים, והם ירשו מטלטלים של אביהם. למה בדרך כלל אומרים שמלווה לא גובה מאותם מטלטלים של היתומים? משום דמי עיקרה, בזמן שהלווה קיבל ההלוואה, בזמן שהמלווה הלווה לו את ההלוואה, לב עליו סמך, ולב למגבי מניהו אוספי. המלווה לא סמך על אותם מטלטלים לגבות את החוב ממן, מהם, שהרי בידו להוציאם, שהרי ביד הלווה להוציא את המטלטלין, ולא נשאר כלום מזה. אז הבעל, המלווה מראש לא ציפה לגבות חובו מהם. אבל אני, כשאנחנו מדברים על העסקה, אין בידו להוציאם, זה לא חופשי חופשי מצד הלווה להוציא את ה את המטלטלין שהוא קיבל, כמו שאמרנו מקודם, לקנות בירה. ועקב כך ששמענו אין בידו לצין וסמך עליו, המלווה, הבעל הבית פה סומך על המטלטלין האלו לגבות אותם במידה שימות הסוכן. חזרה לגמרא. כעת אנחנו מגיעים לקטע, אמנם מבחינת הגמרא זה קצר, אבל הוא מסתמך על דברים שלמדנו בעניין ריבית. מבחינת מבנה הגמרא נציין שהמשולש שאנחנו רואים עכשיו מבליט שלוש, וכתבנו בשוליים, שלוש מימרות של רבה בעניין עסקה. אחד פה ובשורה הראשונה בקופי עמוד א' רואים עוד אחד, ועוד כמה שורות אחר כך המשולש השלישי. לפני שניכנס לגמרא, שכפי שאמרנו הוא מקוצר ורשי נותן הסבר מורחב, אנחנו נגיד בעל פה פחות או יותר מה שאנחנו עומדים ללמוד, וגם הוספנו תרשים בשולי הדף המסומן שלנו כדי לעקוף בעיות של ריבית. אנחנו רק נציין איך אומרים הנחיות ועובדות בלי להיכנס להסברים וסברות. אם אדם נותן, כמו שלמדנו מקודם, עסקה, נותן סחורה לעובד ואמרנו שחצי ממנו הוא פיקדון וחצי ממנו הוא מלווה, כדי שלא יהיה בעיה מעל החצי שהוא הלוואה, כידוע, אם לווה מחזיר יותר ממה שהוא קיבל, הוא נכנס לבעיה בתחום של ריבית. אז החכמים קבעו שאם ההסדר ביניהם הוא לחלק את הרווחים חצי חצי, צריך להיות מצד ההפסד שהלווה, כאילו הסוכן, הוא יספוג פחות הפסד מהבעל הבית, שהוא נקרא המלווה. ובדוגמה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, אם יש הפסד, המלווה, בעל הבית, הוא יספוג שני שליש, והלווה רק שליש. ואם ניקח דוגמה של עסקה, והעסקה נכתב בשני שטרות, ובשוליים אתם יכולים לראות דוגמה לכך, עסקה שבסך הכל שווה 100, וכותבים שני שטרות, כל שטר מעיד על כך שהסוכן קיבל 50. אם כך, אם מדובר בשני שטרות, ובחלק אחד, ב-50 אחד, אתם יכולים לראות, היה רווח של סך הכל, סליחה, רווח של 15 שקל נגיד. ובשטר אחר היה הפסד של 5. אם אנחנו נסתכל על זה כעסקה אחת, אז מה יוצא? מקזזים את ההפסדים עם הרווחים, ובסך הכל יוצא 10, נגיד 10 שקלים רווח. אם על חצי מהעסקה שהיו בשתי חבילות, שתי חבילות נגיד בגדים למכור, בחבילה אחת הוא הפסיד 5, ובחבילה השנייה הוא הרוויח 15, זה כמו שאמרנו מקודם, אם מסתכלים על זה כשטר אחד, כעסקה אחת, אז יש לקזז את ההפסד עם הרווח, ויצא סך הכל רווח של 10. 15 רווח, 5 הפסד, נטו 10 שקלים רווח. המלווה, כמו שאמרנו מקודם, המלווה הוא ייטול אז 3 ושליש. אם אנחנו מסתכל על זה כשתי שטרות, אז ההפסד של 5, המלווה יפסיד 2.5, ובצד הרווח, אם הרווח היה 15, המלווה ייטול, והמלווה ייטול רק שליש. אני חוזר עוד פעם, בצד ההפסד היה הפסד של 5, המלווה יספוג 2.5, ובצד הרווח אמרנו מקודם ככלל שהרווח צריך להיות פחות מבחינת אחוזים, פחות מההפסדים. ועכשיו אנחנו נעבור ברש"י, או קודם נקרא את הגמרא, לא קראנו את הגמרא שהוא האחרונה, מרבה חדה עסקה ותרי שטרי פסדה דמלווה. המלווה יצא נפסד ביחס למקרה הבא, שורה הראשונה בקופה עמוד א', תרי עסקי וחד שטרה פסדה דלווה. כעת נעבור לרש"י, והוא מפרט את כל האפשרויות כאן. חד עסקה ותרי שטרי, אומר רשי, פסדה דמווה, משום דסתם עסקה, טילטה באגר לבעל הבית, פלגה בהפסד, כדאמר באיזו נשך. הסידור הוא ככה, שליש מהרווחים יהיה לבעל הבית, וחצי מההפסדים יהיו לבעל הבית, כדאמר באיזו נשך. גבי שטרה דרביליש. דאי לא, אם לא יהיה כך, נקרא זה האי שוויון, אם לא יהיה כך, מתחזי כריבית. דכיוון דפלגה מלווה, מאחר שחצי הוא מוגדר כהלוואה, אילב דשקיל מנטה באגרה, אם לא היה ככה, שהלווה ייקח חילק בשכר דפלגה פיקדון, אם הלווה לא ייקח משהו מהחצי שנחשב פיקדון שהוא חלק בעל הבית, השתקח וכתרח בפיקדון, נמצא שהסוכן הזה תרח לחצי לטובת הבעל הבית משום ריבית דמלווה. אותו השקעה, אותו תרחה, זה נקרא התוספת שהלווה מעניק למלווה. וכדי שזה לא יהיה, אז אנחנו אומרים שהלווה, דהיינו הסוכן, יקבל ברווח של בעל הבית גם משהו. הלכך, מנדי אייביסקה שני חבילות בגדים במנה, ששווי שני החבילות 100 שקלים. נכתוב שטר של מנה. אי מפסיד באחת מן החבילות מדמי הקרן מ-50, כל חבילה שווה 50. ואם יהיה הפסד באחת מהחבילות 5 דינרים, זאת אומרת היה שווי של 50 ונגרם הפסד שעכשיו השווי הוא 45, אז יש מצד החבילה הזאת הפסד של 5 דינרים. הוא מסתכל בחברתה 15 דינרים. בחבילה השנייה יש, רואים רווח של 15. אם אנחנו אומרים שכותבים שטר אחד על אותו עסקה, אין כאן חשבון להפסד לבד ולשכר לבד, אלא נסתכל בפרגמטיה זו 10 דינרים. כך אמרנו מקודם שההפסד מתקזז ברווח, ומסתכלים על השורה התחתונה כמו שאומרים, אז יש כאן רווח של 10 דינרים. אנחנו מדרגים בקטעים שמוקפים בסוגריים, מגיעים 3 שורות מסוף העמוד. ויתלו בעליו מאותם 10 דינרים שליש. הבעל הבית יקבל רק שליש ברווח, והשליש של 10 שאין 3 דינרים ושליש דינר, והמקבל איתו 2 שלישים. אי כתב עליו 2 שטרות, אם על העסקה הזאת כתבו 2 שטרות, כל חבילה שטר של 50, אז מסתכלים על זה כשתי עסקאות, נמצא חשבון של כל אחד לבדו, כי מה? כתבו 2 שטרות, ויקבל עליו המלווה בהפסד החצי. ההפסד, אמרנו, ההפסד היה 5 דינרים. חצי מזה שהוא 2.5 דינרים. אז הוא יפסיד, הוא יספוג את ההפסד, או יפסיד את 2.5 דינרים, זה מצד חבילה אחת. ובשכר של חברתה, אמרנו שהשכר היה 15 מקודם. אז בשכר הזה לא ייטול אלא שליש. כמו שאמרנו, הכלל, כדי שלא יהיה בעיה של ריבית, שהספיגה של מצד ההפסד צריך להיות יותר מהנאה ברווח. אז בשכר שרבה לא ייטול אלא שליש, ומה זה שליש? אמרנו שזה שליש של הרווח, דהיינו חמש. ואמרנו קודם שההפסד הוא הפסיד 2.5, ולא נמצא לחלקו שכר, אלא כאן אנחנו מדברים על שכר של חבילה שנייה, אלא 30 מאות, דהיינו 5 דינרים, זה דינר 6 מאות כסף פשיטי, הם הרי פסידה דמוות. כי מה שורה התחתונה, אם מסתכלים על זה ככה בשני שטרות, אז בסופו של דבר המלווה יקבל 2.5, וזה תוצאה מכך שהמלווה בהפסד של 5 הוא הפסיד חצי, הוא הפסיד 2.5, וברווח של 15 הוא מרוויח 5, אז זהו שמקזזים את הסכומים האלו, יוצא שהמלווה יקבל 2.5, וזה פחות ממה שהיה אם היו עושים מזה שטר אחד. כפי שאמרנו מקודם, אז המלווה היה נוטל 3.75 במקום 2.5, תודות לכך שהיו שני שטרות. אנחנו מתקדמים כעת לדף קוף עמוד א', תרי עסקי וחד שטרה פסידה דלווה. אנחנו גם פה נפנה לרשי למעלה, תרי עסקי וחד שטרה פסידה דלווה, קיבל היום ממנו במנה ולמחר במנה. הוא קיבל, הסוכן קיבל סחורה, היום שווה מנה ולמחר שווה מנה, מנה זה 100, וכתב שטר על 200, הפסיד הלווה, כמו דפרישית, כמו שהסברנו בסוף העמוד הקודם, שאם יהיה הפסד בזה ושכר בזה, לא יחשבו כל אחד לבדו, אלא השכר ימלא הקרן תחילה, ואחר כך יחלוקו המותר. ואם כתב שני שטרות כמשפט הזה, מחשב הפסד של זה לבד ושכר של זה לבד, יקבל הבעלים עליו בהפסד החצי ובשכר השליש. ועצה טובה כמשמען רבה, ובחד עסקה, כמו שעסקנו, כמו שראינו בסוף העמוד הקודם, לכתוב חד שטרה, וזה יהיה לטובת המלווה, כמו שהדגמנו. ובתרי עסקי, כמו שעכשיו מוזכר שקיבל סחורה היום וקיבל מחר עוד סחורה, זה תרי עסקי, נכתוב שני שטרי. ואם כותבים שני שטרות, הוכחנו גם על זה, זה לטובת הלווה, תהיה הדבר שקול, פעם לטובת המלווה ופעם לטובת הלווה. והמימרה הבאה של רבה בעניין עסקה, וגם הרבה היימן דקביל עסקה מן חברי, הוא פסיד, אותו סוכן הפסיד בהשקעות של הסחורה, תרח ומליה, והוא תרח כדי לשפר את המצב, כדי למלות את החסר, ולא הודעי, והוא לא הודיע לבעל הבית שכך הוא פועל, שאחרי שהוא ספג את ההפסדים הוא תרח כדי כמו שאמרנו, כדי להרוויח למלות את החסר. לא מצי אמר לי, אותו סוכן לא יכול להגיד דרי מאיך פסידה בהדאי, כעת אין הפסדים כי הוא תרח למלות את החסר, ואין כאן מקום לאותו סוכן לומר תספוג יחד איתי את ההפסדים, ההפסדים שהיו, משום דאמר לי המלווה, הבעל הבית אומר לו בחזרה להכי תרחת למליותי, לכן אתה טרחת למלות את החסר, כי היכי דלא ליקו לך מפסיד עסקי, כדי שלא יכנו אותך בשם גנאי, שלא יקרו לך המפסיד עסקאות. ושוב פעם מהמשמע מהגמרא, שכל זה בגלל שהסוכן פה הוא לא הודיע לו לבעל הבית על כך. ואומר רש"י, מה רצה הסוכן? הוא דרי מהך פסדה כמה בעדי, וקבל עליך חצי הפסד, ובשכר טול שליש, ונמצאת פוחת מן הקרן. וממשיך רש"י, דרמלי, בעל הבית יכול להגיד לסוכן, להכי תרחת ומליה וכו', מדלא אודעתן מעיקרה נכלם היית, היית מתבייש בדבר, ועדיית דמלויי קרנה תרחת, והתרחה שלך היה כדי למלות את הקרן שלא יהיה הפסד. וכל זה שוב פעם בגלל שאתה שתקת, ולכן אני לא אמור לשאת בהפסדים. וימר רבה, ממשיך הגמרא, הני בית רי, תאבתי עסקה בהדי עדדי. מדובר פה על שני קבלנים, אומר רש"י, שקיבלו עסקה מבעל הבית בשותפות, שימכרו ויסחרו במאות עד זמן פלוני, ויחלקו ביניהם ובין בעל הבית כמשפט, ונשתמשו חצי הזמן ונסתקו. הם ראו את הרווחים בחצי הזמן. אז יש לנו פה שלושה שחקנים, נקרא להם, יש בעל הבית ושני סוכנים. אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, הני בית רי דאבדי עסקה בהדי עדדי ורווח. וכפי שרש"י אמר, הרווח השיגו, הרוויחו בחצי הזמן. ואמר לאחד לחברי, אחד אומר לשני, תא לפלוג, בוא נחלק. אמלי אידך, נרווח תפי. למה שנחלק עכשיו? בוא נמשיך להרוויח, להשקיע, למכור, להרוויח. דינה הוא דמעקף. ההוא שרוצה לא לחלק ולהמשיך לסחור, הוא מעכב. הוא מעכב, כוונה אין חלוקה. ועכשיו, למה הוא יכול לעכב? ובשורות הבאות אתם יכולים לראות שימוש בסימון שאנחנו מכנים הרגש, והסברנו במבנה טענות של זה שרוצה לחלק ותשובותיו של השני למה לא מציל לחלק. נמשיך בגמרא. אי אמר לי, הב לי פלגה דרווחה, אם הוא יגיד, תן לי, אני רוצה חצי הרווח, והקרן נמשיך לסחור בו. אמר לי, השני אומר, לא, רווחה לקרנה משתבד, הרווח משועבד לקרן. נסתכל ברש"י, אי אמר לי נפלוג רווחה, אשתה מפרש ועזיב, מי טיימה אית לי דנעקב. אי אמר לי היי פלוג רווחה והקרן נתפוס, עדיין להרוויח בו עד הזמן, כי אמרנו שהם הגיעו לרווחים בחצי הזמן. אז אם הוא הראשון מציע שנחלק עכשיו ברווחים ונמשיך לסחור בקרן, מצי אמר לאידך, השני יכול להגיד, אני לא רוצה לחלק ברווחים עכשיו, רווחה לקרנה משתבד, שמה בסחורה שנעשה עוד נפסיד, וצריך שיהיה הרווח קיים להסתכר בו עוד כדי למלות הקרן. ואנחנו חוזרים לגמרא, והיא אמר לי, אב לי פלגה רווחה ופלגה קרנה. בואו נחלק את זה לגמרי. אמר לי, עסקה להדדי משועבד. שוב פעם אומר רש"י, וי המלא נפלוג תוויו, הקרן והרווח, מצי המלא איסקל הדדי משתבד, ואם נפלוג שמה אני אפסיד בסחורה שאקנה, שרי קיבלתי אני להתעסק בה עד אותו הזמן, ואם אפסיד שמה חלק השני הסתכר וימלא חיסרון, ואנו יחד קיבלנו ונשתבדו החלקים זה לזה. חזרה לגמרא, וימלא נפלוג רווחה ונפלוג קרנה, ואי מתי לך פסידה דרינה בהדך, ואם יהיה הפסד אז אני דרינה זה לסחוף, אני אשתתף בהפסד. המלא השני אומר לא, זה לא מוצא חן בעיניי, מזלה דבית רי עדיף. אומר תוספות, מזלה דבית רי עדיף, בכולו, בכל הסיפורים האלו, בכל הטענות האלו, הבמצ למימר בהו הכי. זה טענה שתופס בכל ההצעות הקודמות. אלא דעדיפה מיני כמה בו, אלא היה תשובה יותר מנצחת שנאמר מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.